טוב, אז אנחנו התחלנו מרתון של להקיף בשנה את י"ג עיקרי האמונה, ובשל צוק העיתים, או שזה בגימטרי המילואים, אנחנו עוברים פאזה ממרתון לספרינט בצורה כזו או אחרת. אז היום נתחיל לעסוק בעזרת השם בעיקר השישי. את העיקר השישי, בשונה מהעיקר החמישי שדחסנו אותו לפני שעתיים וחצי, קצת יותר, לשיעור אחד, לא נוכל לדחוס. לשיעור אחד, אין לנו ברירה, אנחנו נצטרך, בדרך כלל אני מקדיש לו שלושה או ארבעה שיעורים רק לעיקר הזה, אבל אין ברירה, אנחנו נעשה אותו בשיעור אחד כרגע, את החלק הנגלה ואת החלק הפנימי נעשה בפעם הבאה, לא יודע אם בשבוע הבא או שבועיים או שלוש, הכל בהתאם לצרכים של הכלל. טוב, עיקר השישי, לפני שנצלול לעומקו, נזכיר מה שלמדנו בשיעור החמישי בסדרה. שזה היה לכאורה לפני כמה חודשים, אבל זה בהרגשה של לפני כמה שנים. ובשיעור החמישי בסדרה אנחנו עסקנו בכל המבנה. אמרנו שיש לנו את הרשימה, דיברנו על סדר העיקרים, המבנה של רשימת העיקרים, ואם אתה זוכר נכון, דיברנו על זה שאפשר לסדר את י"ג עיקרי האמונה, לחלק אותם לשלוש קבוצות מרכזיות. אוקיי? נסכם במילים שלנו את י"ג העיקרים, ואפשר לראות שדי בקלות, אם פותחים סידור ומסתכלים גם לעיקרי האמונה, אפשר לזהות שלוש קבוצות מרכזיות. הקבוצה הראשונה עוסקת באלוקים, הקבוצה השנייה מתמקדת בתורה, והקבוצה השלישית עוסקת בגמול, או בסחר ועונש לצורך העניין. שיש פה בעצם כל י"ג עיקרי האמונה, עוסקים בשלושה מרחבים, שלושה פרמטרים מאוד משמעותיים בעולם היהודי. אלוקים, תורה וגמול. צריך לתת את הדעת למה דווקא בסדר הזה, וגם פה יש לוגיקה פשוטה. קודם כל אלוקים, זה הבסיס לכל. ואחרי זה התורה, שזה בעצם החיבור בין העולם שלנו לבין האלוקות, שהתורה זה הגורם המכונן בקשר בינינו, ולסיום תורת הגמול, שהיא פועל יוצא לטיב הקשר בינינו לתורה ולאלוקים. קבוצת העיקרים הראשונה שעוסקת באלוקים, סיימנו אותה עם הצהריים, כוללת חמישה עיקרים, אני חוזר עליהם בקצרה. העיקר הראשון זה מציאות הבורא, אחדות הבורא, שלילת הגשמות, קדמות הבורא ועבודת השם. זה חמשת העיקרים, מציאות הבורא, עיקר שני אחדות הבורא, שלילת הגשמות זה השלישי, הרביעי זה קדמות הבורא, והחמישי זה עבודת השם. אם אני אגיד בקיצור לקיצור, בורא ומנהיג, יחיד, אינו גוף, הוא נצחי, ואין ראוי להתפלל זולתו. זה ככה ממש מהסידור. העיקר השישי, שנתחיל אותו עכשיו, הוא בעצם פותח לנו את קבוצת העיקרים השנייה שעוסקת בתורה. ופה יש לנו גם חמישה עיקרים, נבואה, זה היסוד השישי, נדבר עכשיו. היסוד השביעי זה של נבואתו המיוחדת של משה, שהוא גדול הנביאים. היסוד השמיני זה תורה מן השמיים. התשיעי זה שהתורה לא תהיה מוחלפת, כלומר היא לא תשתנה לעולם. והעשירי זה שהבורא יודע את כל מעשי בני האדם. אז אם אני מסכם את קבוצת העיקרים השנייה שעוסקת בתורה, נבואה, נבואת משה, תורה מן השמיים, נצחיות התורה, ידיעת השם, כל המעשים. והקבוצה השלישית זה גמול, שלושה עיקרים בסך הכל, שכר ועונש למקמי התורה ולעוברים עליה, ביאת המשיח למרות כל העיכובים, והשלוש עשרה זה תחיית המתים. אז אם אני מסכם את הגמול, שכר ועונש, משיח ותחיית המתים. בכל מקרה, אפשר לראות, כפי שאמרנו, שי"ג עיקרי אמונה הם מורכבים משלוש קבוצות מרכזיות, אלוקים, תורה וגמול, ודיברנו בשיעור החמישי על ההסבר הנפלא של רבי מלובביץ', זכותו מגנה עלינו. זאת אומרת שיש פה לא רק סדר היררכי, אלוקים, תורה, גמול, אלא יש פה גם סדר היסטורי, כרונולוגי. כלומר שבכל תקופה בהיסטוריה הייתה התנגדות מאוד בולטת לרכיב אחד משלושת הרכיבים. בדור של אברהם אבינו הדיאלוג, המאבק היה על עניין של האלוקות, של האמונה. והמתנגד לו היה נמרוד, לצורך העניין כשם קודם. בתקופת בית שני והלאה, המלחמה הייתה יותר פנימית, לא עולמית, אלא על נצחיות התורה. מתנגדים זה הביתוסים, הצדוקים, הקראים, יותר מאוחר תקרא לזה רפורמים וכו'. ואומר הרבי, בדור שלנו, המלחמה היא בעיקר על עניין של שכר ועונש והגמול, שמה הגמול השלם ביותר זה ביאת המשיח. זה הגישה, כן. תודה שתפרי את הדלת, אוקיי? ולכן הרבי אמר, לחנך את הילדים על אמונה בית המשיח. עשינו עד עכשיו חזרה על מבנה י"ג העיקרים, כי בעצם העיקר השישי שמתחילים אותו עכשיו, הוא פותח את החטיבה השנייה של העיקרים שעוסקים בתורה ולא באלוקות. אז עכשיו אפשר להתחיל, אז עכשיו מרחנו את הזמן. מקור א', פירוש המשנה לרמב״ם, כדרכנו נראה את הדברים ממקורם. הקדמה לפרק חלק. והיסוד השישי, פה לא צריך לתהות מה השם, אומר פה הרמב״ם, היסוד השישי הוא?
הנבואה.
והוא לדעת שזה המין האנושי, יש שימצאו בו אישים בעלי כישרונות מפותחים מאוד, ושלמות גדולה, ותתכונן נפשם עד שמקבל את צורת השכל, ויתחבר אותו השכל האנושי בשכל הפועל, ויעצל עליהם ממנו אצילות שפע, ואלה הם הנביאים, וזוהי הנבואה, וזהו עניינה, וביאור היסוד הזה בשלמות יערך מאוד, ואין מטרתנו פירוט כל יסוד מהם, וביאור דרכי ידיעתו, לפי שזהו כללות כל המדעים, אלא נזכירם בדרך הודעה בלבד, ופסוקי התורה מעידים בנבואת נביאים רבים. בפשטות ובתמצות, העיקר השישי עוסק באמונה בנבואה. וזה מעניין מאוד, מודה ועוזב, אולי גם ירוחם, אני לא יודע, שאני לא הייתי שם את הז'יטונים שלי שהנבואה זה אחד מידגים אל עיקרי האמונה היהודית. וזה מעניין שהרבא מכליל את הנבואה כאחד מאבני היסוד, מידגים אל עיקרי האמונה, זה העיקר השישי. ולא סתם, זה העיקר שפותח את החטיבה, שכפי שאמרנו מקודם, היא עוסקת בתורה. אז אפשר להגיד, טוב, אחרי הכל, מאיפה יש לי תורה? מאיפה יש לי תורה? כי אם משה רבנו, הורים מסיני. אז אם אתה לא מאמין בזה, וגם כל ספרי התנ"ך, הם מבוססים בעיקר על הנבואות, תורה, הנביאים והכתובים. אז ממילא, מי שלא מאמין בעצם הנבואה, אז אין מה לדבר איתו על שאר העיקרים שעוסקים בתורה, קבלת התורה, שהיא נצחית, זאת תהיה מוחלפת, וכל הדברים האלה. אבל אולי לפני כן, ופה זה דווקא בא בטוב, שאת העיקר החמישי עשינו לפני פחות משעתיים, לפני מנחה, אז בואו נדבר קצת על החיבור והקשר בין העיקר החמישי לשישי. אני מקריא לכם במקור ב' את הנוסח מסידור התפילה, נוסח ספרד. העיקר החמישי, אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו לא לבדו ראוי להתפלל, ואין לזולתו ראוי להתפלל. העיקר השישי, אני מאמין באמונה שלמה, שכל דברי הנביאים, אמת. מה הקשר בין אין לזולתו ראוי להתפלל, לבין שכל דברי הנביאים, אמת. אז לשם כך, נעיין במדרש, מדרש בסדר עולם רבה, שמסביר את אחד ההיבטים הרוחניים על ציר הזמן ההיסטורי, ומה יחס את זה לאלוקות. סדר עולם רבה, פרק למד. והצפיר והשעיר מלך יוון וגומר, הוא המלך הראשון, זה פסוק מדניאל, ועמד מלך גיבול, וחונות השווה וכו'. הוא אלכסנדרוס מוקדון, שמלך י' בית שנה. אומר הסדר עולם רבה, מה אנחנו יודעים על אלכסנדר מוקדון, זה איזשהו קו פרשת מים רוחנית. וככה הוא מסביר. עד כאן היו הנביאים מתנבאים ברוח הקודש. כלומר, עד ימי אלכסנדר מוקדון. מכאן ואילך, את אוזניך ושמע דברי חכמים, שנאמר וכו'. כלומר, הברייתא הזו מבארת, שבזמנו של אלכסנדר מוקדון, חל שינוי מהותי באופן גילוי דבר השם בעולם. מאז מלכות אלכסנדר מוקדון, פסקה הנבואה ופסקה רוח הקודש. ועכשיו, הנהגת ישראל שתפקידה לגלות את דבר השם המציאות, עברה לפעול איך? באמצעות חכמי התורה, ולא באמצעות הנביאים והנבואה. ככה מסביר חתם סופר, וככה מסביר המגני קוז'נית, וביום מסכת אבות, דמה למעלה ממך, עין רואה, ואוזן שומעת, ומה המשך? בכל דבריך, בספר נכתבים. אומר, בהתחלה עין רואה, קולות וברקים, אורים ותומים. יש לך שאלה, אלה בתקלה, גלה תתתה, עין רואה, דבר השם. אחרי זה, אוזן שומעת, יצאה בת קול ואמרה, יצאה בת קול ואמרה. ועכשיו מה? כל דבריך בספר נכתבים. יש לך שאלה, תפתח שולחן ארוך, תפתח רמב״ם, לך לחכם, תפתח תלמוד, תקבל תשובה. אבל, איש אלוקים, רבנו הגאון מווילנה, אגרו, אגרה מוסיף פרט קטן, שמשנה את כל התמונה, והוא תולה את הפסקת הנבואה במהות פנימית, ולא בציון דרך טכני בגלל אלכסנדר מוקדון. וכך כותב הגר"א, זה לא לפניכם, עד כאן היו הנביאים מתנבאים ברוח הקודש, פירוש, משהרגו את היצר הרע בטלה הנבואה. מה זה הרגו את היצר הרע? שאנחנו מוכר? לא שומע?
גם מדרש.
גם, זה גמרא, מסכת יומא דף ס"ט, עמוד ב', שהרגו את יצרה בעבודה זרה, נכון? ואחרי זה נסוע את יצרה דאריות, וזה לא הלך, כי לא מסרו אף ביצה וכולי, אז החזירו את זה. מבחינה היסטורית, אנחנו יודעים שמלכות יוון החליפה את מלכות פרס. מתי? 34 שנים אחרי הקמת בית המקדש השני, והמלך הראשון של מלכות יוון שהחליפה את פרס היה אלכסנדר מוקדון. לפי זה הנביא האחרון מהשבט הגדולה זה מלאכי. כן? חגי התחייה במלאכי, לפי חלק מהשיטות מלאכי זה עזרא, אבל לא משנה כרגע. מלאכי, אחרון הנביאים, סיים את נבואתו, מתי הוא מת? בשנה בא אלכסנדר מלאך. זה השנה שבה הוא מת, ואז פסקה הנבואה. כלומר שמבחינה היסטורית, דברי הגר"א שהנבואה פסקה בזמן שאנשי כנסת הגדולה ביטלו את יצרת העבודה זרה, זה סך הכל עולה בקנה אחד עם סדר, עם הברייתא בסדר עולם. בסדר עולם רבה. אבל יש פה סתירה. כי בסדר עולם רבה מה הדגש? למה פסקה הנבואה? כי אלכסנדר מוקדון מלאך. ואצל הגר"א, למה פסקה הנבואה? כי הרגו את יצרת העבודה זרה. ועכשיו מי שמרחיב על זה זה המשך חוכמה, רבנו מאיר שמחה הכל מדווינסק, תחילת המאה ה-20. ועל הפסוקים שעוסקים במינוי 70 זקנים מזקני ישראל, כדי שיהיו שותפים במסע העם של משה, זה בעלותך פרק י' א', אני קורא לפניכם ולא לפניכם בדף, ויאמר אדוני אל משה, אפלי 70 איש מזקני ישראל, אשר ידעתי, כי הם זקני העם ושוטרה, ולקחת אותם אל אוהל מועד, והתייצבו שם עמך, וירדתי ודיברתי עמך שם, והצלתי מן רוח אשר עלי, מן הרוח אשר עליך, ושמתי עליהם ונשאו איתך במסע העם, ולא תישא אתה לבדיך. אומר המשך חוכמה, מקור ד' לפניכם. עד כאן היו הנביאים, מה? לכם, שלחו בוואטסאפ של השיר, שלחו בצהריים. תואר שלחם בצהריים. עד כאן, לא מה ששלחו אתמול, זה דף חדש, מה ששלחו היום בצהריים, אזור 2. עד כאן היו הנביאים מתנבאים ברוח הקודש. מכאן ואילך, תחת אוזניך ושמע דברי חכמים. פירוש, את היצר הרע ביטלה הנבואה. עד כאן לשון הגר"א. וזהו יצרא דעבודה, זה כמו ביום הדף סמכת עמוד ב', ולדעתי, כוונתו לדברי הפסוק בזכריה פרק י' ג', והיה ביום ההוא נאום אדוני, אחרית את שמות העצבים מן הארץ וזכרו עוד, וגם את הנביאים ואת רוח הטומאה אוויר מן הארץ. והיה כי נבא איש עוד, אמרו עליו אביו ואמו ילדיו, ולא תחיה כי שקר דיברת, הודקרו אביו וכו' וכו'. ועל זה כיוון הגר"א, כי לזה כוונת הפסוק הנבואת אמת, שתיבטל בביטול יצר הרע. ולא כאי לעתיד, על העתיד כתוב ביואל, והיה אחרי כן, אשפוך את רוחי על כל בשר, ונרבו בניכם ובנותיכם, וכו' וכו' וכו'. המשך חוכמה מציין את דברי הנביא זכריה, הוא מבאר אותם לפי הפשט, וגם את הנביאים, ואת רוח הטומאה אוויר מן הארץ, כלומר, אם אין יצר הרע של עבודה, כלומר אין רוח הטומאה, אז אין נבואה, ושנראה לו בקנה אחד. כלומר, בהרבה מובנים אפשר להגיד שגם הנבואה וגם העבודה זו, סוג של מדיום משותף, פלטפורמה. שברגע שסגרת את המדיום הזה, אז לא רק עבודה זרה נפסקה, אלא גם הנבואה. כמו שאתה מוריד את השלטר, לא רק המזגן נחבא, אלא גם האור. עכשיו, חז"ל מבארים, וזה גם עולה מריבוי העיסוק של הנביאים בתוכחות נגד עבודה זרה, שהעבודה הזרה נבעה מדחף מאוד חזק, אנחנו לא כל כך יכולים להבין את זה, כי לאף אחד מאיתנו בחדר, למרות היותנו עתניאלים וכו' וכו', אין לנו באמת איזשהו דחף לאחרי, אתה בא אליי לפנימיה, יש לי אשרה מוסלקת, כן? אתה בא לפעור את הצורה שלנו, מארוחת צהריים לפעור, אין לנו דחפים כאלה, אבל בזמן התנ״ך זה היה, הגמרא בסנהדרין דף ק"ב אומרת שרב אשי, שהוא עוסק באותם מלאכים שאין להם חלק מהם, הוא מדבר על מנשה חברנו, ואז בלילה מי מגיע אליו בחלום? מנשה, המלך. אומר לו, מה אתה קורא לחברנו? אני יודע ביותר תורה ממך. אז למחרת רב אשי קורא לו רבותינו ולא חברנו. ואז באותו חלום מובא דו שיח מעניין, שרב אשי אומר למנשה, אם אתה כזה גדול בתורה, אז למה עבדת עבודה זרה? ותראו מה עונה לו מנשה. מקור ה', סנהדרין ק"ב עמוד ב'. אמר להם, מאחר דחכמית וכולי היי, מה איתה מה כפה לחיות עבודה זרה? אם אתה כזה חכם מנשה, כל יודע התורה, אז למה אתה עבודה זרה? אמר לה, היא אהבת אתם, רבשי, אם היית איתנו שם, אבל את נקית בשיפולי גלימה וראת את הבטראי. היית מרים את הפרק שלך, מקפל אותו וטס אחרי לעבוד אותם. כלומר, זה היה תחף בלתי רגיל. אומר רשי, היית מגביע שפת חלוקך מבין רגליך כדי שתהיה קל לרוץ, והיית רץ לשם מפני יצר עבודה זרה שהיה שולט. לנו, לכאורה, זה נראה משולל היגיון לחלוטין. אנחנו לא מבינים איך יצר רע דוחף אותנו לקטר או לזבוח לבעל או לעשרה או לפעור עצמנו לבעל פאור. ופה צריך לפתוח סוגריים ולהקדים הקדמה יסודית על עניינו, תוקפו ומהותו של כוח היצר שדוחף אותנו לעשות כך או כך. העניין הפנימי של היצר, אני אומר עכשיו פה גם עלינו, לא רק בזמן מנשה ורבשי וזה. והיצר יש לו, זה לא משנה יצר למה, יצר לתזונה לא בריאה ולהשמנה, יצר לפורנוגרפיה, יצר ל... you name it, אוקיי? יצר זה דחף להגיע להרגשה מאוד מאוד חזקה של נוכחות, של קיום. אגב, מבחינה היום, פנימית, יודעים את זה, יש כאן מפריש את הדופומין. זה איזשהו הורמון משהו שזורם במוח, שיותר חד שהוא הרגשת תענוג. טובי המוחות שמייצרים עכשיו שוקולדים או זה, זה בשביל להגביר את הדופמין. שיוצרים סרט, הבמאי אומר, איך יהיה הסרט הכי אטרקטיבי ומושך, ואיך אמר לי פעם מישהו, שאפילו ברמה של שבוע הספר, שאיך לעצב את הספרים בדוכנים, בגן הפעמון או בכיכר רבין וכו', בסרונה בתל אביב, אז הפסיכולוג, יש פסיכולוג שאומר לך, תשים את זה לפי הצבעים, לפי הגודל, לפי המחירים, איך יהיה הכי אטרקטיבי ומושך. יצר עניינו לחוש את כמה הקיום שלנו איתן וחזק. ואם נתבונן בכל הרצונות של האדם, רצון לסיים שס, רצון לאכול, רצון לישון, הקיום הוא הרצון החזק ביותר. הוא בעצם מקיף את כל הרצונות כולם. אנשים חושבים וטועים לחשוב שהיצר זה רק מנוע חיפוש להנאות. אבל באמת היצר בכלל לא מתייחס להנאה עצמה, אלא הנאה היא אמצעי, כמו כאשר אדם נהנה, אז מה קורה? אז הוא מרגיש את עצמו יותר, הוא חי את עצמו יותר. הוא מרגיש את הקיום שלו באופן יותר מלא, יותר דומיננטי. ולהרגשה הזו היצר דוחף ומחבר. כלומר, מרכז השאיפה של היצר זה הרגשת קיום. ולשם כך הוא עושה כל מיני מהלכים מחוכמים יותר ומחוכמים עוד יותר, כדי להגיע לתחושה הזו גם בדרכים אסורות. ולכן הוא ימנע מאדם לעשות בפעולות טובות, שאין בהם שום הרגשה עוצמתית, לפי מה שמצייר בדעת האדם. ולכן היצר גורם לאדם, קחו דוגמה. מה הדחף של אדם להיות בדי בילדר? אני אומר, זה בדי בילדר? איש, בוא נשאול, אני לא חשוד על הדברים וכולי, אבל כולם יודעים שזה פייק, נכון? הרי בדי בילדר הוא לא אדם חזק, נכון? הוא אדם שנראה חזק, הרי זה הכל חזרה רפיטטיבית על אותו שרי כל הזמן, זה מנפח. זה לא איש החזק בעולם שהוא עושה סטים, הוא לא עושה... וזה כל מיני מה שנקרא ארנולדים, כן? וכל מיני סמים וכאלה, אתם יודעים, ארנולדים, השמי, אוקיי? לא משנה, תחשבו לבד, אוקיי? כל מיני סמים שפוגעים בבריאות שלו, עושים, אותה, עושים לו הרבה דברים בחיים, אוקיי? אבל הוא רוצה, כי שאני אעשה ככה, אבל איך בסופרות זה נותן לו קיום, זה נותן לו ממשות. ולכן היצר גורם לאדם לחשוב שבזה שהוא עושה טוב הוא מבזבז את עצמו. אתה לא מממש את עצמך. ולכן יצר החיים והקיום זה הדחף האדיר ביותר. ולכן בשביל לחיות אדם מוכן לעשות כמעט הכל. כן, היה דיבורים ככה של השבועים בעזה אחרי שנתיים, מה הם עשו כדי לחיות? כאילו אפשר לוותר בכל רגע. מבחינה מנטלית, מבחינה גופנית, וככל שהקיום חזק יותר ומורגש יותר, כך התחושה בחיים חזקה יותר. וזו הסיבה למה אנשים רודפים אחרי ריגושים. אפילו ריגושים דתיים, נלך לקבלת שבת הכי מגניבה, נלך לטיש הכי עוצמתי, כמו שאני נוהג לומר פה בהתוודיות של יד כיסלב, אם למחרת יד כיסלב קמים ב-10 בבוקר, אז הטיש לא היה שווה, סתם ההתפעלות, זה היה ריגוש ולא רגשות. כל התורה של פיאסצנה, דרך לוקח את הריגושים והופך אותם לרגשות בעבודת השם. למה אני צריך ריגוש? יהיה ריגוש מאשר סמים, או יהיה ריגוש מאשר ויתאיו של הרב בני במוסף ביום כיפור? כבר זכיתם לשמוע, נכון? ברוך השם. צריך ריגוש כדי לחוות את עצם החיים בצורה חזקה ונוכחת יותר. הדוגמה אולי הכי מצויה, זה יצרדי הריות, המיניות. הקיום הנצחי של האדם זה מצוות יצר המין, אהבת ילדים לעולם, ולכן היצר של האריות, היצר המיני, הוא מזייף תחושה קיומית, באמצעות איזושהי בקשת הנאות בלבד, ומאחר, ויצר האריות זה בעצם מה שמביא חיים לעולם, זה הקיום האמיתי של הזרע, של החיים, לכן יש לו תוקף מאוד גדול באדם, זה אתגר מאוד גדול, לא תשאו שאדם מתחתן, הוא פטור מהניסיונות בזה. תסתכלו ברמב״ם, בסוף הלכות איסורי ביאה, פרק כ"ב, מי הלכה י"א, י"ח, י"ט, כ"ף, כ"א, הוא עוסק בזה. ולכן דווקא מתוך הרגשת הקיום, איך הוא איתן, איך הוא חזק של המשכת חיים, אז היצר לוקח אותנו את הדחף הזה, ומטעה את האדם לחשוב שגם הוא יעשה פעולות מסוימות, שהן לא קשורות להבאת חיים לעולם, אז הוא יקיים את הקיום הזה. כן? למרות שזה בדיוק הפוך, כי אתה מאבד פה נצחיות לטובת הנאות חולפות בלבד, וכולי. הטור, רבנו יעקב ורבנו אשר, בעל הטורים, שהוא מבאר בסימן ריש זין באור החיים את ברכת מורה נפשות, הוא אומר, הנאה משמעה חיים. כל עוד אני חי, משמע אני יכול להנות. כל עוד אני נהנה, משמע אני חי. כל מה שיש ביותר חיות, יותר חיים, הוא יותר מהנה. אבל יש מסלול חיים אחר שיש בו עומק גדול בעצם ההנאה עצמה, על ידי העמקה בתחושת החיים האמיתית. שאז ממילא הנאה ביותר גדולה. וזה איך? זה כאשר אנחנו מצליחים לסגל לעצמנו שתפיסת המציאות מתעלה לשורש הקיום. מה כותב הרמח"ל במסילת ישרים? התכלית של האדם היא מה? להתענג על השם, אני רוצה להתענג, מה אתה עכשיו פה באיזשהו פסטיבל, באכול ושתו כי מחר נמות, לא, אי אפשר להשאים את הרמח"ל בזה, נכון? אלא השורש הגדול, שאדם מתענג שורש הקיום, מה זה שורש הקיום? זה להתענג על השם יתברך. עכשיו על זה בא היצר של העבודה הזרה, ורוכב על הקומה העדינה מבחינה פנימית, בצורה אחרת. כלומר, נקודת המוצא היא שההתענות של הקיום של אדם זה לא פה, אלא זה לא אימננטי, אלא טרנסנדנט, מקום גבוה יותר, עליון יותר. ולכן, על בסיס תובנה זו, הולכה ביצד העבודה זרה, ומעוות את נקודת המוצא הזו, שהיא ראשית הצירים. כלומר, הוא לוקח חיות מאיפה? מהכוחות העליונים, שוודאי כוחות עליונים, אבל הם לא השורש. יש דברים מעליהם, זה הקדוש ברוך הוא, כמו שלמדנו. מה עיקר הקיום שלי, של כל אחד מאיתנו? שמעתם על מושג נשמה? נכון. יש עוד מושג שנקרא שורש הנשמה. מה זה שורש הנשמה? יש את הנשמה ויש את השורש שלה. כלומר, האם שורש הנשמה שלי הוא בתחום עיסוק הזה, או בתחום עיסוק הזה, בתכונה הזאת, בתכונה הזאת? בדרך כלל, רבנו ככולנו, ואני בתוכם, אין לנו מושג, אין לי מושג בכל מקרה, מה שורש הנשמה שלי? לא יודע, לא מתעסק בזה, לא מבין בזה. אבל יש שורש לנשמה, כתוב בתיקון הזוהר, תיקון למד א', שמה היחס בין הנשמה שמתלבשת לגוף, לבין הנשמה לא תפארתה וגודלה, זה כמו היחס בין הכף רגל והענן. כלומר, כמה הכף רגל שלי מהגוף? 3%, 5% מהגוף שלי, אוקיי? והיא מכוסה בנעל. אז הנעל זה הגוף. כלומר, הגוף מכיל קמצוץ מהנשמה, והנשמה עצמה, לכן שרוצים לנתק בעניין של ייבום, מה התחל לעשות חליצה? לחלוץ את הנעל, כאילו להתנתק ואז לירוק, משהו פנימי, להתנתק מהמקום הזה. ולכן, עיקר הנשמה והחיות שלה זה בעליונים, זה בכלל לא בהתלבשות הגוף. עכשיו, בגלל שחזל, שחטו את היצר דעבודה זרה, אז נגיד, לא, נגיד לי הפוך. לפני שחזל שחטו את היצר של העבודה זרה, היה ברור לכולם, גם ליהודים וגם לעשירים ולצידונים ולמואבים והעמונים. היה ברור לכולם שהקיום פה הוא לא אמיתי, אלא יש קיום עליון יותר. כלומר, נקודת הכובד הקיומית הראשיתית של המציאות היא בעליונים. זה היה נכון לא רק ליהודים, גם לגויים. כולם עבדו עבודה זרה. ולכן היצר של העבודה זרה זה היה היצר העמוק ביותר של הקיום, של עוצמת הקיום האנושי, ובדורות עברו, בזמן התנ״ך, היצר הזה הוא מה שהוביל את המציאות השולטת. תלכו למזרח, תלכו לאפריקה, זה דברים שעדיין קיימים. שחז"ל ביטרו את היצר של עבודה זרה, אין הכוונה שהם זרקו לפח את כל העשרות וכל הפסלים וזה, לא. אלא הכוונה שהם חתכו בנפש את הנקודה הזו. כלומר, הם ניתקו את ההבנה ששורש החיות הוא רק מן העניינים בלבד. איך? על ידי ביטול אותו היצר. מה ההשלכות של הדבר הזה? זה שהקומה הרוחנית של האדם היא הרבה יותר קטנה. אין לה כבר שורש לעליונים, אין לה תחות הקישור. ועכשיו היא שייכת רק לגבולות הקיום הגשמיים שלנו, לא העליונים. כלומר, נטלה מאיתנו, מבני האדם, האדם נטלה אפשרות להבין ולהפנים שעצם קיומו תלוי אך ורק בעליונים. וכתוצאה מכך, האדם חי ופועל רק בגבולות ההכרה, רק בדברים המוחשיים שלו. עכשיו אני סוגר סוגריים ומתחיל לקשור איך זה קשור לעיקר השישי. תכלית עבודת השם היא לא כדי להשלים את החוסרים שלי, כמו שדיברנו בעיקר החמישי על התפילה. תכלית עבודת השם זה להעמיד ולחזק את בסיס הקיום שלי. להטמיע ולהבין שמה השורש הקיום שלי? רק רצונו יתברך. במקור שלי אני טוב גמור אבא, ושם אני באמת, כי זה המקור, זה אתה. אין לי משל עצמי כלום. כל מה שיש לי זה משלו, זה בגללו. ולאור ההבנה הזו נוכל לעמוד על עניינה של העבודה זרה. הפנייה של אותם עקומים, עובדי כוכבות ומזלים, לכוחות העליונים, זה כדי למשוך שפע. המשכת שפע, שמה הוא ייתן להם? הוא יחזק את הקיום שלהם, הוא ייתן ביסוס לקיום הפרטי המצומצם שלהם עלי האדמות. אבל מטרת הקיום שלנו כעובדי השם יהודים היא הפוכה. זה לקחת את הקיום הפרטי שלנו, ואיך? ולבסס מציאות השם יתברך, לא את המציאות שלי. זה ברור שכבר מוכתון עולם ועד. מרכבה? או השבוע ל"ג בעומר, נכון? רשב"י יוצא אחרי 12 שנים מבנו. בכל מקום שהוא רואה, אנשים חורשים, אזורים, מה עושה? דיש, נכון? שורף. יצא בת קול ואמרה, לאחיו עולמי יצטב, שובו למערתכם. מה קורה במערה? מה עושה רשב"י? לומד, נכון? כל סדות התורה. מה עושה בחוץ? חורשים באזורים. מה עובר כאן שבוח או בת קול? שמה במערה, בבית מדרש, זה עולמכם, זה לא העולם שלי. להחריב עולמי יצאתם, כלומר בחוץ זה העולם שלי. כלומר התכלית שלנו, עובד השם, קחת את הקיום של השדה והחרישה והזריעה והשפת הקוד בהייטק והעבודה הסוציאלית בעירייה, לא משנה מה, את כל המקום הגשמי, ובתוך זה לאשר את השם יתברך. לא במערה, זה לא בעיה. והדיוק הזה, העדין, נמצא כבר בראשית רבה מקור ו', שחז"ל מתארים את ההבדל בין עובד השם לעובד עבודה זרה. אמר רבי יוחנן, הרשעים מתקיימין על אלוהיהם, ופרעה חולם ואינו עומד על היאור. אבל הצדיקים, אלוהיהם מתקיים עליהם, שנאמר, והנה אדוני ניצב עליו, ויאמר אני אדוני אלוהי אברהם. ההבדל בינינו לבין עובדי עבודה זרה, זה בעצם צורת העמידה והקיום, אופן נקי לפני השם. אנחנו מעניין עצמנו מה התפקיד שלי כחסדה, התפקיד שלו אחד יחיד ומיוחד. להגדיל את שמו יתברך במציאות, כאן ועכשיו בנגלה. זה התכלית, בשביל זה באתי לעולם, זה מה שאני רוצה, זה מה שאני צריך, זה מה שאני יכול. ולכן שיהודי נפטר, יש חלל, יש חוסר. חוסר במה? חוסר ביכולת גילוי מציאות השם יתברך בעולם. אז מה אומרים שיש חלל? התגדל והתקדש ומרבה, למה? כי עצם המוות שלו זה חילול. מה זה חילול? יצירת חלל, חוסר, חור. שיש פחות יהודי בעולם, יש פחות השם בעולם, או ביתר דיוק, יש פחות יכולת גילוי אלוקות במציאות. כי כל אחד רכו, יש לו את הדרך שלו, להופיע את השם במציאות בעולם. ולכן אומרים התגדל והתקדש ומרבה. לעומת זאת, מה עושים עובדי עבודה זרה הגויים? הם לוקחים את האלוהים שלהם בתור כלי, בתור אמצעי לחזק את היציבות במעמד שלהם. עוד מה נקודת המוצא? אני בשביל בורי או בורי בשבילי? של עבודה זרה, כל התכלית של עבודה זרה זה לחזק אותי. אצלנו כל התכלית של החיים שלי זה לממש אותו, להופיע אותו. כן.
למה עבודה זרה גם מתבסס על מקום של, של העולם הזה הוא לא כלום? אם זה
כן, אבל נגיד, עובד עבודה זרה, עובד דבר, מה הוא עושה? הוא עובד את עצמו. הוא פונה לעבודה זרה, לקוחות העליונים, כדי להשלים את החוסר אצלו. ואצלנו המחסור זה לא סיבת עבודת השם. הרי ככל שכך הוא נותן לנו יותר, ומחייב אותנו יותר עבדות, יותר ביטול, יותר דבקות. ולכן מאז שביטלו את יצר היצרד העבודה זרה, כלומר, שמו את האדם בתוך מערכת קיום סגורה בתוך עצמה, בלי פתח וצינור לעליונים, בלי המדיום הזה שאני יכול להתחבר בין אם אני יהודי בין אני גוי, ולכן מאז לאדם אין שום סיבה לעבוד כוחות העליונים. בזמן הנבואה לא היה אתאיזם, לא בכלום. כולם האמינו במשהו, באשרה, בבעל פאור, לא יודע, אבל האמינו במשהו עליון. אבל אחרי ביטול היצרד העבודה זרה, בגלל שכוח מאיתנו מוצא את הקיום שלנו בתוך המסגרת המוחשית רק לנגד עינינו, ורק היכולת להשלים את המציאות, לחזק אותה, זה במציאות מה שקיים פה. אז ברגע שהיצר דוחף לפריקת עול, אז האדם שואף להרגיש חזק כמו שהוא, או בשפה הציונית, מכירים את הפיוט, נס לא קרה לנו. נס לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו, בסלע חטבנו אדם ויהי אור. אנחנו הבאנו את האור, לא בואי אומר אלוקים ויהי אור. כן, אנו נוסעים לפיד, כן, שרים את זה ביום העצמאות שם, בטקס המסעות, אבל נס לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו, מה פתאום? אנחנו חטבנו אדם ובזכות זה יש אור. עכשיו נבין את דברי הגר"א. למה הנבואה פסקה לא בגלל אלכסנדר מוקדון, כרונולוגית, אלא בגלל ביטול עבודה זרה. עניין הנבואה שייך כאשר אדם תופס את קיומו בתוך המרחב הגדול ביותר שהוא מוכוון, יש לו זיקה לעליונים. עניין הנבואה שייך כאשר האדם מתקשר, הוא מאמין, הוא מקיים תקשורת עם העליונים, ומישהו, זה דו סטרי, מביא לו את דבר העליונים לפה. במסגרת העולם הזה אין נבואה. רק כאשר האדם נמצא למעלה, הוא יכול לשמוע מה אומרים למעלה. אבל מה לעשות שאני בתור אדם מוגבל, עם קיום מצומצם, אני לא כלי קיבול, אני לא יודע, שמעתי שאומרים מאחורי הפרגוד, אין לי מושג. אני לא יכול לשאול צדיקים מה פה ושם, אין לי אורים בתומים, אני לא, הרבי מלובב שלא בא בסל, זכותם הגנה עלינו, אני לא יודע. לכן אומר הרמב״ם, שבעת קבלת הנבואה, הנביאים משתגעים. היה כאילו איזשהו טרנס, טרנסטנטלי מטורף, שמפקיע אותם העולם הזה, כאילו משוגעים, משתגעים, כל הגוף מתפרק. אבל מאז סגירת הצינור, בין העליונים התחתונים, סגירת הצינור, שהוביל לביטול העבודה זרה, על הדרך זה גם ביטל את הצינור של הנבואה. עכשיו, זה לא שהקדוש ברוך הוא לא מדבר איתנו מאז. בטח שהוא מדבר איתנו. אבל איך הוא מדבר איתי? לא בכה אמר השם, חסדי, חסדי, לך לישיבת תתניאל מדי יום חמישי, ותאכל שם אורז ואפונה. ארוחת צהריים. הוא מדבר איתי דרך אשתי, ודרך הילדים, ודרך ויינט ו-N12, ודרך ספורט 5, ווואלה, וכל אחד והאתרים אהובים אליו, ודרך השכן, ודרך משוגע שחתך אותי בכביש, והוא מדבר איתי דרך המציאות. גם פה עכשיו בחדר, אפילו פה בקהילת קודש חורניאל, יש פה בחדר גלי רדיו, שאפשר לשמוע אותם את גלי צהל וגלגלת ורשת ב' 95.5 ו-96.6 גלי צהל ורדיו ברסלה ורדיו אלמנר וסוכנות תסנים של האיראנים. למה אני לא שומע עכשיו? כי אין לי את האנטנה. אני אכנס לרדיו, אני אשמע. אין לי את התדר שקולט. ועצם הנבואה זה בעצם החיבור של העליונים והתחתונים באופנים שניתנים להעברה לאחר. מה זה נביא? הוא מי שמביא לנו דבר השם, בורא ניב שפתיים. לכן ביטול העבודה זרה שקשור בהפסקת הנבואה, ובהכרח קשור גם במלכות של אלכסנדר ושל מלכות יוון. למה? הרי מה הימינה מלכות יוון? היא הימינה רק במה שנראה וניתן לתפיסה מוחשית, מוחשית ש, שכל אדם יכול לתפוס בשכל שלו. תראו את הרמב"ן, מקור זין. ויקרא פרשת החרמות פרק ט"ז, שם עבודת כהן גדול. כי היינו צריכים לחסום פי המתחכמים בטבע, לנמשכים אחרי היווני, אשר יכחיש כל דבר זולתי המורגש לו. משהו לא מרגיש ורואה, הוא לא מכחיש. והגיס דעתו, וחשוב הוא בתלמידיו הרשעים, כי כל עניין שלא השיג אליו, הוא בסברתו אינו אמת. מה שאני לא מבין בשכל, הוא לא קיים. איך אפשר להסביר? סיפור שחביב עליי, על בן גוריון, חזר פעם לצריף שלו בשדה בוקר, ואומרת לשתו, דובי, טוב שהגעת, שתו פולה, אתה יודע מה שלנו מחר? אז הוא אומר, רגע, מה יש לי מחר, מסתכל ביומן, מה, אתה לא זוכר, דובי, מחר יש לנו, מכיר את הסיפור? יש לנו יום נישואים, מה הכנת לי? בטח, תקבל ביומן, יש לי מחר סיור במטה הכללי, בטח, מחר את באה איתי לסיור במטה הכללי. טוב, לכבוד יום נישואים, לקח אותה, עליית על הקומנדקר, נסעו לצריפין, עשו לי שם את הארוחה של כל הגאדג'טים החידושים של הצבא. מה יראו להם שם? קרן לייזר שמיירט את טילים, אמצעי הגנה נגד רחפנים, יראו להם ממקוף, מה זה ממקוף? מכשיר קשר. זה היה החידוש המחיה, כן? בלי קווים, בלי זה. אז מראים להם איך זה עובד, ואז פולה אומרת לדוביד מול כל המתקדים, דוביד, אני לא מבינה איך זה פועל בלי חוטים. אז הוא אמר לה, מה את מקשקשת? למה אין חוטים? את כן מבינה איך זה עובד? אוקיי? זה סיפור, סיפור עמוק, עמוק מאוד הסיפור הזה. מה העניינו של הסיפור הזה? העניינו של הסיפור הזה מה? מה שאני לא רואה, אני לא מאמין? למה אני מבין בדיוק איך שאני לוחץ על הכפתור בוואטסאפ, אני יכול לדבר עם דודה שלי בניו ג'רזי? או לדבר עם ההורים שלי שנמצאים עכשיו לא פה ואני רואה אותם? לא מבין, אבל זה עובד. ולכן, מבחינת אותם יוונים, מה שאני מבין בשכל לא קיים. ולכן ברגע שביטלו את היצד העבודה הזרה, כלומר בעצם עקרו מן האנושות את היכולת להתקשר של קישור של הדעת האלוקית, הדעת האנושית עם הדעת האלוקית בעליונים. ובמקומה מה הביא מלכות יוון, אלה שעוסקים רק בכאן ועכשיו, בניגלה, באסתטיקה, בפאר, לא בדברים עליונים. ולכן כאשר נשללת מאדם השייכות לעליונים, אז הוא זקוק למה? הוא זקוק לדעת אנושית, שתבחין בינו לבין הפרות, החיות, בין בעלי חיים. אנחנו בתקופה הזו עכשיו, עומד תאום אומר דוד המלך, תהילים פרק עין דלת, מקור ח', אותותינו לא ראינו, אין עוד נביא ולא איתנו יודע עד מה. אנחנו נמצאים בתוך מסגרת שהיא לא מסבירה את עצמה. אין בה שום גילוי של מאין באת, לאן אתה הולך, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, אנחנו לא יודעים מה קורה פה, למה פה שם 7 באוקטובר, לא מבינים. אני יכול לשער, ברטרוספקטיבה, נסתכל אחר, נגיד, זה קרה ככה, זה קרה ככה. אבל בגלל שאין פה הבנה של מאין באתי, לאן אני הולך, אז קל וחומר, אין פה גילוי של לפני מי אתה עדים, אתה עדים מחשבון. שירובעם מושיט יד להכות את איש האלוהים בספר מלכים, מה קורה ליד שלו? היא מתייבשת, כי אף אחד לא פוגע באיש האלוהים. זה מה שקורה היום. היום, השם ישמור ויציל, הצדיקים הסקופה הנדרסת מה שעושים להם, נכון? ולכן, כל מי שמנסה שישכנעו אותו, שיש אלוקים, רק באמצעות הוכחות אמפיריות מדעיות, מתוך גבולות ההכרה של העם הזה, הוא חי בסרט, באיזה סרט? סרט יווני. ופה זה בדיוק העניין של העניין המושג, ביטול לדעת תורה, ביטול לדעת תורה. כלומר, הדעה שלי אנושית היא מצומצמת, היא קטנה. בואו נלך לתלמיד חכם גדול, שמסתכל על הנצח, על הקדוש ברוך הוא, ולא נותן לי עצות רק מהמקום שלי המצומצם. ובלבד שזה אדם גדול ולא דעת תורה, שזה פוליטיקאי במסווה, כן? ולכן משה מקבל תורה, מסר ליהושע, יהושע לזקנים, עד השקס הגדולה שהם קיבלו ממי? מהנביאים. אחרי זה כבר המסירה לא נמשכת. כל תלמיד מקבל מרבו, שקיבל מרבו, עד שקיבלו מהקדוש ברוך הוא. ולכן, למה זה כזה חשוב, יסוד הנבואה, שהוא העיקר השישי, שפותח את חטיבת העיקרים שעוסקת בתורה. כי מי שלא מאמין בנבואה, בעצם לא מאמין שיש אפשרות שיתכן קשר בינינו פה בעולם הזה לעליונים. ולכן הרמב״ם פותח את החטיבה של עיקרי התורה, מעיקר השישי עד העיקר העשירי כולל, דווקא באמונה בנבואה. נראה את זה בדברי הסידור. אני מאמין באמונה שלמה שכל דברי הנביאים אמת. מה שנעשה בעצם בשיעור הבא, מקווה שבוע הבא, אני לא יודע, תלוי במילואים, זה להתחיל להבין יותר מה בין השכל האנושי לנבואה, למה היא הכרחית, ואיך הנבואה היא בעצם ההמשך של מעמד הר סיני, שזה בעצם בקיצור כל מה שאתם עושים בשיעור שורש, אבל זה כבר עניין אחר. אז בעזרת השם, השבוע הבא, בפעם הבאה שנזכה ושנחיה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.